הרב קלנר, צפיה, כוזות.
עושים סגולות. הם באמת, הם נמצאים באמת עושים סגולות.
הבנתי.
לא, אני לא משהו. אני לא מרח.
שאלה שהרב אמר לי לשאול אותה בצד שהוא שאמרנו שכל העניין עם הר סיני זה הוכחה של
רגע, בוא נעשה סדר. א', איפה אנחנו?
סיימנו פי זיין.
לא נשבח פי זיין, אני זוכר איפה אנחנו. כן, אז מה אתה שואל?
אז בפי זיין הסברנו שזה האימות של המעמד הר סיני, זה האימות של האמונה. ואז אמרנו שההוכחה של דרך המעמד הר סיני זה הוכחה של הישמעאלי, של המוסלמים.
כן.
אז השאלה זה מה זה אומר לגבינו הפסקה הזאת? מה אנחנו צריכים... מה לגבינו הפסקה הזאת?
מה בא רבי יהודה הלוי, מה הרעיון המרכזי של הפסקה? יפה, באמת. השאלה הכי חשובה שיכולה להישאל כשלומדים משהו. עסוק להסביר למלך מה זה עם ישראל. עסוק להסביר לו את איך קמה דתכם. זאת אומרת, המלך שואל אותו איך קמה דתכם, הוא אומר לו, תראה, דתנו לא בדיוק קמה, כי אנחנו מימד בבריאה, אנחנו ספירת מציאות, מדרגת מציאות. זה לא עניין תרבותי, זה לא עניין חינוכי, זה לא עניין דתי. כמו שהיות דוממים במציאות, זה לא עניין תרבותי. כמו שהיות צמחים במציאות, זה ספירה מציאותית. יש מושג שנקרא צומח, ויש לו איכויות שלו, יש ממד שנקרא מדבר, ויש לו איכויות שלו, יש ממד שנקרא ישראל. והממד הזה שנקרא ישראל זה ממד שהוא התגלמות העניין האלוהי, כמו שכל ההוויה כולה היא התגלמות עניין אלוהי. רק ההוויה כולה היא נבראת, מופיעה, הרצון האלוהי אמר ויהי, והממד הזה של הבלטת הערך, השלמות, המגמה, העניין האלוהי, זה מה שמתבלט בממד המציאותי הזה שנקרא ישראל. והממד הזה הולך ונותן את רישומו בכל רובדי חייה של הישות הזו, החל מריקומה ההיסטורי, ש ספירות החיים העניין אלוהית הניסית היא מהותית להתרקמות, ולכל כרוניקת המאורעות, כל סדרי המאורעות, כל מה שקורה שם זה הולך באופן שהוא לא נגזר ממימד המציאות הטבעי, ממימד המציאות של החוקים שלא בולט בהם הצד התכליתי הזה שמתגבר על ה... הכרח החוקי הנורמטיבי. והממד החיוני הזה, נשמתי הזה, ענייני הזה, מגמתי הזה, אלוהי הזה, הוא זה שהולך ומתראה בקצב החיים הממשי, הולך ומעצבת את סדרי הזמנים המיוחדים של האומה הזו. הם סופגים את קצב החיים שלהם השבועי, והתוכן הזה הולך ומתברר להם במלוא עניינו בספירה הנבואית שלהם, שהספירה הנבואית היא האינטראקציה המוחלטת עם העניין האלוהי. מבחינה רציונלית זה דבר לא מוסבר, זה דבר שאנחנו לא יכולים לתכנן אותו, לא יכולים להעריך אותו, לא יכולים לייצר אותו, גם לא יכולים לעכל אותו. זאת אומרת, אלוקי זה משהו נשגב מכל המושגים שלנו. איך מערכת המושגים שלנו היא נגזרת באינטראקציה עם משהו שהוא למעלה מן הכל? זו נקודה שעל אף מהלך החיים המופלא שהוא כבר מעצב את ההיסטוריה הישראלית, בני אותו דור של ראשית התרקמות החיים האלה בצורה לאומית, כל עוד לא הגיעו לתודעה הזאת, למעמד של היותם נביאים כי נבואת משה, אז האיכות הזאת האלוהית של תודעותיהם שמנהגת את עולמם ובאה ומדריכה אותם אחר כך בכל הדרכות החיים שלהם, זה לא היה ברור להם. הפסקה הזאת היא באה לברר לך, היא באה לברר לך המלך, באה לברר לנו שהתוכן האלוהי הוא לא רק מעביר מעין ליש את המציאות, כי כמו שהמושג הזה במעבר מעין ליש זה מושג לא רציונלי, זה מושג שהמחשבות שלנו לא יכולות לחול עליו כי הוא מעבר לקטגוריות המחשבתיות שלנו שהן רק נוצרות כתוצאה מהיות היש יש, אבל לא יכולות להקל לא את משהו מעבר לכל החוקים והמושגים, ולא גם את המעבר מהממד הזה לממד ששם מתחילים החוקים, ההכרות והשגות להופיע. אבל לא רק ישו עובדה שאתה לא יכול להכחיש אותו למרות שאתה לא יכול להסביר אותו, גם יש ממדים נוספים בתוך המציאות שהתכונה הכללית הזאת ניכרת בהם, הדיבור האלוהי. והדיבור האלוהי הוא מלווה אותם, הנבואה היא גם כן כזה, אתה לא יכול להסביר את זה אבל זה כך. גם המימד הזה זה לא מימד שהיה ואינו, אלא זה מימד מתמיד עם האומה. זה לא רק מימד דיבורי, זה גם מימד חושני, כי הנה יש לך לוחות שכמו הבריאה נחקקו בהם עכשיו אותיות, נחקקו בהם עכשיו תכנים, והלוחות האלה הם פועל יוצא של אותו מעמד. ספרת החיים העניינית הכללית של האומה היא מתראית בממשות, והממשות הזאת היא לא אפיזודה חולפת, זה משהו שמתמשך לאורך 900 שנה, החזיק מעמד איתן. זו ספרת החיים המיוחדת לעם ישראל, זה המימד החמישי במציאות, לשם מתכנסת המגמה העניינית האלוהית ומתגלמת בה. ובזאת יש את הקשר בין המקור האלוקי ובין האדם וכל מחויבות חיינו ואופי חיינו הייחודי, שעל זה כבר דיברנו מתחילת המאמר. כל פנים, שחיוב התורה עלינו מצד היותנו סגולת מצד שהוצאנו ממצרים, מצד היותנו סגולת בני האדם. אותה בקצרה, הפסקה הזאת היא באה להבליט את ספרת החיים האלוקית החיה בעם ישראל, שהספרה הזאת זה הספרה הנבואית, והמימד הזה זה מימד לא רוחני, זה מימד גשמי רוחני, הכל אותו עניין. ספרת החיים היא טוטלי, היא כוללת את החושים כמו שכוללת את השכל, כוללת את ממשות כמו שכוללת את הרוח, כמו הבריאה, כמו היש. זה מופע אלוהי והוא ממשי מאוד, והמימד הזה הוא החי בנו. בסדר? אמר הכוזרי, הנה כל השומע סיפורכם אשר לאות דיבר עם אמורכם וכתב לכם לוחות וכדומה, אין לה שימו אם ירחם כי מקשימה היא לא. הבנתי. אז אלוהים, אתה אומר, זה לא מוכני. עובדה, תקבל לוחות, ממשי. אתה שומע דיבור, ממשי. אז טוב, אני מבין להאשים אתכם במה שאתם חושבים שלא גוף או דמות גוף או משהו, כי רק גוף מדבר, דיבור זה תופעה גופנית, ומי שמדבר אז אתם אומרים שהוא דיבר אתכם. אז אין להאשים אם יבינו שאלוהים שלכם זה מושג רשמי, הוא לכל הפחות גם גשמי. אולם גם איתכם אין להשים שאי אפשר לכם לדחות את אותם של המעמדים הגדולים ונשגבים שאין לטיל בהם ספק. חן תצדקו משליחכם אחרי גבכם את ההיקש הגיוני ואת העיון השכלי. כי כמו שהסברת לי, זה לא ממד רציונלי, זה ממד עובדתי. אז אם זה כך, זה כך, מה אפשר לעשות? אבל יוצא שאנחנו בעולם קצת מתורה. האומנם? מסתבר שהאלוה בהגדרה מוכרח להיות מעבר לכל מושג, הוא דווקא מאוד מושג, אפשר למשש אותו. זה אבסורד. זה האמונה שלכם? אמר חבר, חלילה לנו מאל משנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. ואכן אחרי הראשונה בעשרת הדיברות ונצטווינו על אמונה באלוה, באו בשנייה איסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור שיתוף. אבל גם העזרה מלדמות דבר לאלוה ועשותנו לנו פסל ותמונה, זאת אומרת הרחקה מן הגשמה בכלל. איך לא נרומם את האלוה מעל ההגשמה, אם רומם אנו מעל הזה אף רבים מברואב, כגון את הנפש המדברת שהיא היא האדם בעצם. שרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה, מלמדנו להשכיל ומדריך אותם? לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו, כל אלה אינם כי הם כלים למשה. ולמשה עצמו הוא נפש שמדבר על בעלת הכרה שינה גוף ואין מקום גבול לה, ולא ייצר המקום והיא מצאה בו, והיא עצמה לא תיצר אף אם תיקללנה בצורות כל המברים שבעולם. נפש זו לא נתאריה כי אם בתארים מלאכיים רוחניים, על אחת כמה וכמה עלינו להרסיק את ההגשמה מבורי הכל. אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם אם כל זה עלינו לומר, אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין ההוא, למחוק את המילה רוחני. אבן תיבון לא כתב רוחני. כיצד נתגשם העניין ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו, ואיננו יודעים אם ברא זה האלוה הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או שהשתמש על שם כך בדבר מן הניצור, שהרי האלוה אינו חסר את היכולת לא לכך ולא לכך. בדומה לזה אנו אומרים כי הוא יתברך ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרות כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד. כך רצה האלוה ונתגשם, שוב, לא כי יתגשם העניין האלוהי, אוי ואבוי, רצה האלוה ונתגשם בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה, וכך נחירת הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות. ועל דרך זו אנו אומרים כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימין העם ומשמאלם, וביניהם מסילות מסודרות ורוחבות ביבשה שטוחה, למען יוכלו ללכת בה ולא טורח ולעיכוב. מיני קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יחוסו לו האלוה הפועל כל אלה בלא שיצטרך לכלים ומסיבות אמצעיות, דברים שיש בהם צורך כל פועל שיפעלו הנבראים, כי המון עמדו במאמר האלוה וקיבלו צורות ברצונו. ובדרך זו נצטר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות. אם אנטיבון כותב האותיות בצורת האותיות, טוב, אבל זה לא נורא, אפשר להשאיר את זה בצורת קולות המורים על עניינים שרצה אלוה להשמיעם לנביא ולהמון. אמר הכוזרי, זו הייתה נעה מספקת. אמר החבר, אני לא אחרי, הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. לכן זה קרה בדרך עמוקה ושאוכל לצייר על עצמי. אך העולה בידינו מזה הוא שכל מי שראה את המעמדות ההם מתעמת לו הדבר, כי הדבר בא מלפני הבורא בלי אמצעי. ויות כל אלה דומים לבריאה ראשונה וליצירה ראשונה, ועל ידי כך תיקבע בנפשות האמנה בתורה התלויה בהם, וגם האמנה שהעולם נברא ושהאלוה בראו בריאה ראשונה כמו שהוא לפנינו, שבדרך זו ברא גם את הלוחות ואת המן וכדומה. ואז עשו מנפש המאמין ספקותיהם של הפילוסופים ושל בעלי הקדמות. עוד פעם, אמר החביר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואו כנים. כמובן, אתה חושב שאמונה זה להאמין בדבר אבסורדי? חס וחלילה. זה שוב אותו יסוד שאנחנו כבר עסקנו בו בנפשו של המלך, שהוא מצד אחד אז הוא דוחה את הפילוסוף בגלל נפשו, נפשו הזכה שברצונו להפיק רצון מהאלוה, ויש לו חלום. אז על כן ברכה במור ורקוחים ימצאו הרי המור לקוחים, אבל אל תשייכה חוכמה יוונית אשר אין לה פריק עם פרחים. כל הכבוד לך, אתה נפלא, אבל זה לא נאות למה שאני מבקש. אבל אל תשחף לאוריינטציה דתית שאומרת שהיא משליחה את עיניה לאחור, והדעה והשכל אין להם משמעות, כי זו חס וחלילה. כי מה שלא מניח מקום להיגיון, או מה שההיגיון מרחיק את רוב הדברים האלה, אין הנפש הישרה סובלתו. כי מתי שהוא דוחה את הפילוסוף, זה במקום שהוא בא לחנוק את התביעה הנשמתית. אבל זה לא שהתביעה הנשמתית היא בעצמה טובה שהדברים יהיו בהיגיון, שלא יסתרו את ההיגיון, או לא יכול להיות. אם הדבר אבסורדי, זה לא נקרא שאני מאמין בו. כל פנים, לא פירוש המושג אמונת ישראל, כי לא, אנחנו כבר אמורים לעלות על הגל הזה. אמונה זה לא לקבל משום מה, מאחר שאני לא יכול להסביר את זה בצורה רציונלית ובאופן שאני לא יכול להסביר למה, אבל אני באופן מוכרח להחליט על איזה דבר באופן שרירותי, ולזה כשאני מאוד מתעקש על העמדה הזאת אני קורא לזה אמונה. זה לא נקרא אמונה, זה נקרא לא יודע מה. על כל פנים, אמונה, כפי שרבי יהודה הלוי הולך לחנך אותנו, אמונה זה הקשר לקדוש ברוך הוא. הקשר לקדוש ברוך הוא זה מינימום הקשר לכל, כי העניין האלוקי הוא לכל הפחות הכל. זה לא יכול להיות שאתה תהיה קשור לקדוש ברוך הוא ואתה לא תהיה קשור לשכל. כי בזאת, בוא נגיד, לאחד מהממדים היותר חשובים במציאות אתה לא קשור, זה לשכל. אז אתה יכול להיות קשור לקדוש ברוך הוא, ואתה קורא לזה קדוש ברוך הוא, זה הזיה מופרעת. חלילה לנו מאל מי שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו וראו כי נמנע. עכשיו זה יחזור פעמים רבות, נוהגים להגיד שהפוזרי זה הפילוסופיה שנגד הפילוסופיה, או הרב בעצמו קורא לכוזרים ולכל האסכולה כדוגמתו לחכמי הרגש. אבל לא איתו, זה אותו רגש שהרב אומר עליו שהוא יותר שכלי מאותו חיזיון פסיכי שאנחנו נוהגים לקרוא לו שכל, כי ולא יעלה על הדעת שהרגש הזה סותר את השכל. מבין הבקשות הוא יגיד לנו מתי שהוא מתאר את מידותיו של החסיד, סך הכל כל אדם ישראל הוא במסלול הזה, בין הבקשות של 18 יש נזכיר ראשונה את הבקשה על השכל והתמונה בעבודת האלוה, כי בהם הגיע אדם להתקרבות אל אלוהיו. אם אתה מתכוון לוותר על השכל, שכח מקרבת אלוקים. כל נשיאת שם אלוקים על שפתיך בלי שכל, זה בקיצור זה נושא לפסיכולוגים, פסיכיאטרים. זה לא קשור, לא קשור. זה פבריקציה של של יראת שמיים מפובריקת, אין לה קשר לתורה. תודה. חלילה לנו מאל משנאמין בנמנע ומה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. ואכן אחרי הראשונה בעשרת הדיברות מה נצטדינו על האמונה באלוה באו בשנייה איסור לעבוד אלוהים אחרים וישור השיתוף וגם עזרה מלדמות דבר לאלוה וסתנו לפסל לו תמונה. זאת אומרת הרחקה מן הגשמה בכלל, כי פסל הוא תמונה. מה זה פסל? מה כל כך פסול בו בפסל ובתמונה? לא היות הפסל מחומר, זה מה שעושה את הפסל לפסול. כי המון דברים מחומר, גם זה מחומר. מה רע בחומר? מה רע בעת? מה רע באבן? דברים מעולים, כל שכן עם זהב עוד יותר מעולה. מה שעושה את זה לפסל זה היחס הנפשי, שאתה מתייחס ביחס נפשי לדבר ש זה יחס לא נכון, יחס פסול. זה מה שפוסל את העניין. הנקודה הפסולה זה העמדה הפנימית, ואם היא לא מתייחסת ביחס לחומר אלא מתייחסת בצורה פסולה לרוח, אז זה ודאי מכלל ההגשמה. כשאתה מתייחס אל ה מושג האלוהי באופן מוגבל מכל סוג של הגבלה, בין שאתה חושב אותו לחומר, בין שאתה חושב אותו לרוח, בין שאתה מכניס אותו אחד במושגים שלך, זה נקרא הגשמה. והתורה שאמרה לו תעשה לך פסל, היא לא התכוונה רק לדברים מוחשיים, היא ודאי התכוונה לכל צידדי ההגשמה. ארור אשר יעשה פסל ומצחה ושם בסתר, ואמר כל העם אני ושם בסתר, בסתרו של עולם. כי אתה יכול לשים את הפסל בסתרו של עולם, מקום שהשם יראה ללבב. וארור, הארור זה על זה העמדות הנפשיות, הגישות המגושמות, על זה אמר כל העם בכניסה לארץ, ארור. אז התורה מתקוממת נגד הדבר הזה. אז הייתה נגד הדבר הזה, לא נורא אם יראו אתכם כמגשימים. נורא ונורא. עכשיו צריך לשים לב לדבר מעניין, והוא חשוב. לכאורה, אומר לו הכוזרי לחבר, טוב, אני מבין ש לא יכולים להשאים את מי שיראה אתכם כמגשימים, מסבירים שאלוהים הוא הכל, אז הוא גם גשמי. עובדה, קיבלתם לוחות, אתם שומעים אותו מדבר, אז הוא גשמי. אני מבין, אני מבין אתכם, אני מבין שיחשוב אתכם כאלה. אז לכאורה, אם הייתי אני צריך להגיב במקום רבי יהודה הלוי, במקום החבר, אז הייתי אומר, טוב, כתוב בתורה לא תעשה פסל כל תמונה. אבל תראו, באמת אנחנו תכף נראה שיש פה שלוש דרכי דחייה לטיעון הזה. אבל צריך ללמוד גם מהסדר. אלו כבר אמרנו, פה אנחנו עוסקים בדברי, נגיד רוח הקודש נבואה, רוח השם דיבר בו. ופה מה שכתוב, כל דבר צריך ללמוד. מה שכתוב, מה שלא כתוב, מסדר של כתוב, זה כמו שלומדים תנ"ך. ככה צריך ללמוד את אני יודע, אולי צריך להפריז יותר מדי עם גימטריות. אני יודע, צריך עוד מישהו שיבוא ללמוד פה גימטריות. אבל על כל פנים, לשים לב לכל דבר, אין פה שום דבר במקרה. הכל פה, רוח השם דיבר בו. ואם כך, קודם כל, השכל. זאת אומרת, ההתנגדות שלנו להגשמה, קודם כל, השכל. חליל להם, שאני מבין להם, שאני עושה חוב, למה? ככה. סברה. סברה, למה לקרא? אל תביא מקורות, כי יש דברים שהם יותר חזקים ממקורות. השכל הישר הוא קודם לכל מקור. חוץ מזה, אחרי השכל הישר, אז בואו ראה, והמקורות, הם יש מצבים, אדרבה, הרמב"ם אומר דווקא לנושא הזה של הגשמה, אז הוא אומר שלא, יש המון מקורות, כל התורה כולה היא הגשמה אחת גדולה, מכף רגל ועד ראש. כל הפסוקים שאני מלא, וידבר על זה משה למור כמה פעמים, הפסוק הזה מופיע. אז יש לך הגשמה גדולה לזור, שלא לדבר על שאר התיאורים. אז מה אנחנו אומרים מול כל הגשמות האלה? לא, אבל כתוב. לא משנה שכתוב. כי איך אנחנו יודעים שזה לא המשמעות של העניין? כי השכל אומר שזה לא המשמעות של העניין. מי אומר את מה שאמרתי? הרב, נכון. אז זה הכלל. כי באותו רגע שיש שכל, לא יעזור שום מקום. תמיד אנחנו מיישר את המקום, אז יהיה שכל. כמובן שזה ברור, לא, אני יודע. אני פה הבוקר, עכשיו, בשיעור, יש כאן שיעורים קודמים, זה אני, פה ויכוח, מסתענת את הטענה, זאת אומרת, זה שכל, ואני אמרתי, זה לא שכל, אני טעים שזה כן שכל. אז יכול להיות ויכוחים כאלה, אבל בסדר. בוא נתפשר, נגיד, שזה שכל של הרמב״ם, אז לא יעזור מקור. לא יעזור מקור שיבוא ויגיד, אבל כתוב. כי אין. כל כתוב, אנחנו נסביר אותו על פי השכל של הרמב״ם, ולא נקם את השכל. אתה לא עושה של הרמב״ם, שכל של הכוזרי. כל פנים, לעניין הגשמה, כל מי שיבוא ויגיד שאסור להקשיב, כי כך אומר השכל, זהו, אז זה שכל טוב. וזה קודם לכל. ואחרי זה מקור אסור. עכשיו צריך לשים לב לעוד דבר. עכשיו יבוא מימד שלישי, שלילה מאספקט שלישי. למה לא יכול להיות שגדול שם חוג אשמי? ואיך לא נרומם את האלוה מעלה הגשמה? אם רומים אנו מעל הזה אף רבים מברואה, כגון את הנפש המדברת שהיא האדם בעצם. שרי, מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו. לא לשנו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אלה אינם כי הם כלים למשה, ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת בעלת הכרה, שאינה גבול ואין המקום גבול לה, ולא יצר המקום בי מצאה. והיא עצמה לא תצר, אף אם תיקללנה בעצורות כל הדברים שבעולם. נפש זו לא נתארנה כי הם בתארים מלאכיים רוחניים. על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורי הכל. נקודה. לא שומע?
לא הסבר
לדבר הראשון, ואתה לא רואה מה לא הסבר לדבר הראשון. אם כי שלושת הדברים אומרים את אותו דבר, הם אומרים את אותו טיעון, אבל הטיעון הראשון אומר השכל מרחיק את זה, נקודה. למה השכל מרחיק? השכל מרחיק בטיעון פשוט, כי גשמי זה מוגבל, ובהגדרה אלוהים לא מוגבל. מה זה הלא חייב? לא, נגמר. זה שכל. השכל מרחיק את מושג ההגשמה מהאל. הטיעון פה זה לא טיעון שהשכל מרחיק את זה. הוא אומר, איך לא, איך האל יהיה מוגבל? איך האל יהיה גשמי? הלא הנפש של האדם זה לא דבר גשמי. אז מה פתאום שהאל הוא גשמי? זה טיעון אחר. זה טיעון שלישי. כן, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שצריך לשים לב. כי הטיעון השלישי זה טיעון מאוד מעניין. טוב, קודם בוא נסביר את הפשט שלו, נגמור להסביר את הפשט שלו, לשים. אני לא בטוח מה שעכשיו אני אומר לכם, אבל מציע, אני מהרהר על זה. המשה הזה, אני מציע באי ודאות להבין אותו לא כמשה רבנו, אלא כמילה מוישה, זאת אומרת רובן. רובן המדבר אלינו, מבינים? זה מוישה.
אז אין
אפקמינה. עכשיו אני גם לא בטוח, כי אני פשוט מאחר שאין אפקמינה זה בעצמו, לכן אני חושב שזה מוישה. כי אתה רוצה עכשיו להסביר על נפש, למה אתה מספר לנו על משה רבנו? מה שלא משנה, זה בעצמו מה שגורם לי תנטייה להגיד בדיוק בגלל שאין אפקמינה. בא להסביר, שים לב לנפש שלך. הנפש שלך זה לא דבר גשמי. והטיעון הוא פשוט, איך לא נרומם את האלוה מעל הגשמה, אם נרומם לנו מעל הזה אף רבים מברואיו. למשל, נראה לך דבר ברור והוא לא גשמי. נפש, נפש המדברת שהיא האדם בעצם. שים לב, זה לא הכילויים שלי מדברים איתך. זה לא דבר שאתה יכול למדוד טוב בסרגל ושעות. זה לא. זה אני, וכשאני הזה אמות, אז מה שאתה רואה בעיניים זה נקרא נבלה. זהו. מין משהו כזה שאין בו שום כוח פועל. הוא רק יבוא עכשיו, יבוא כל דבר ויפעל עליו. ואילו עכשיו יש פה נפש, והיא מניעה את כל הגוף, ויוצרת אטמוספירה, ויוצרת חנים, ויוצרת מילים, ויוצרת מבא, ויוצרת זה, ו... אבל שים לב, זה לא המקום, זה לא הזמן, זה לא הקילו, זה לא מה שאתה רואה. וזה נפש. וכי היא נמצאת במקום, נכון? הגוף הוא במקום. וכי היא נמצאת בזמן, כן, עכשיו היא נמצאת בזמן. אבל שים לב שהיא מעצמה, היא לא מקום והיא לא זמן. והנה, יכולה לימור, והיא מקבל כל מימדי המקום והזמן, והיא לא שם. אבל היא פה, עכשיו היא פה. זה לא דבר גשמי, זה דבר הכי ממשי בחיים. אז אתה רואה שהברואים זה הנפשות, נשמות, כל מלא פה חיים. החיות עצמה זה לא דבר גשמי. החיים עצמה, לא המופעים של החיים, החיים עצמה, זה לא דבר גשמי. אז אם הנפש זה לא דבר גשמי, הנפש המדברת שהיא האדם בעצם, עצם האדם. שמה הדבר בו מדבר אלינו מוישה, מלמדנו להשכיל ומדריך אותה. לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אינם כמכלים למשה. ולמשה עצמו הוא נפש מדברת בעלת הכרה שאינה גוף ואין המקום גבולה. ולא יצר המקום בי מצאה בו. היא לא תופסת מקום, לא... לא יש יותר מקום מתי שהנפש מסתלקת, אז עכשיו יש יותר מקום, כי תפסה איזה מקום. והיא עצמה לא תיצר, אם תיקללנה בצורות כל העברים שבעולם. הנפש, הנה אני יכול לחשוב על רומניה, על אוסטרליה, על אנטרטיקה, על הכל, הכל נכנס בבת אחת. כל המחשבות, כל התיאורים, כל הדברים, אופס. אז זה דבר לא מקומי, שכולל את כל המקומות. הנה אני יכול לחשוב על הנצח, כולל כל הזמני. והנה אתה יכול להקיף את הכל, המחשבה, הנפש, אבל היא עצמה, היא לא בגבול. נפש זו לא נתארה כמביטרים, מלאכים, זה לא מסוג, הנפש עצמה זה לא מסוג הטבע, זה לא מסוג המציאות החוקית, זאת שאתה יכול למדוד אותה ברציונליות שלך. לא. זה תארים מלאכיים רוחניים. ואם ככה זה הברואים, אז מה פתאום שאלו גשמי? אחת כמה מלחמה ומרחיק את הגשמה מבורא הכל. בורא הכל שברא את הרוחני, אז מה פתאום שהוא גשמי? ברא את הרוחני, רוחני זה לגשמי, וברא גשמי. אבל הוא לא רוחני ולא גשמי. אני כבר מקדם, הוא לא אומר שהוא לא רוחני, רק אומר הוא לא גשמי, רק אני מקדם עניינים, ואל תחשבו שזה אני מדבר כנגד המתרגם שהשם ירחם עליו, אז הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא רוחני, אז הוא לא רוחני ולא גשמי. כי גם המושג רוחני זה מושג מצומצם על פי ההשגות הסובייקטיביות שלנו, אבל הבורא הוא מקור כל ההשגות כולם, והוא מעבר לה. וזהו. אז חס וחלילה שנאמין בנים, למה שהצמד לא יבינה? חס וחלילה שנאמין מה שציטה התורה לא תעשה לך פסל רוחני, ומה פתאום שאתה תחשב שאלה? מה פתאום? בגלל מה שאמרתי אתה מזה גוזר שאלה הוא גשמי, או מישהו יבוא וגיד אין לחשוב ואתם מביני אין לבוא בתרוניות, אין מישהי שחושד אתכם או מבין שאלה אצלכם הוא גשמי, או לכל פחות יש בו ממד גשמי, לא יעלה על הדעת. טוב, עכשיו שבאנו פשט, אני רוצה להגיד. דומני, מסתם, אני בשביל להסביר לכם, אני מציב את זה בצורה הזאת. אבל, כן.
אתה בדבר, כשאתה אומר גשמי, אתה מתכוון כמו רוחני, אתה מתכוון כמו נפש?
נכון.
משהו
שישר, למשש? נכון. רוחני זה כל דבר שהוא... אני יכול לחשוב עליו, אבל אתה לא יכול לקלוט אותו ולו באחד מחמשת חושך. ברוחני למשל זה אהבה, זה רצון, זה שכל, זה נפש, זה דמיון, קיצ, אפילו יופי, משהו שהוא באמת לא גשמי. זאת אומרת, זה בדיוק הממשק בין גשמי לרוחני, זה יופי. כל פנים החוש מצד עצמו לא חסתה.
לא, כי במקום אחר הרב יגידו שרוחני זה מוסרי, מוסרי
סביב. א', מה אכפת לך? מוסרי. לא, 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 תוסיף לג'ין.
אה, שאפשר לחשוב עליו, שאפשר.
מוסרי. ממדים מאוד ברורים, מאוד מציאותיים, מאוד ממשיים, אבל לא חושניים. אז אני חוזר מה שרציתי להגיד, לסבר לכם את האוזן. אז אני אגיד ככה, שלו הרמב״ם היה פה, אז נוח לי לומר שהוא היה אומר את שני הטיעונים הראשונים של הכל. לו הרמב״ם היה מדבר, זה היה אומר, חלילה לנו הם שאני נאמין בנמנע, והשכל מריקו ורואה הוא כנמנע. וגם התורה עשרה כל הגשמה, שנאמרנו את עשה לחפש את חוץ מולה. אמנם, הרמב״ם לא היה טוען את הטיעון השלישי. לא בגלל שהוא חולק על זה, אלא בגלל שהוא, כל פנים, על פניו, בגישתו, בספרו, הוא לא מדבר על הממד הזה. ואני רוצה, אני מביא פה את הרמב״ם, ואולי אני גם עושה חטא לרמב״ם, כי אולי זה אפילו לא נכון מה שאני אומר. אבל לצורך העניין, יהי רצון כאילו נכון מה אני אומר. כי אני עכשיו לא כל כך מת, אנחנו עכשיו לא לומדים את הרמב״ם, אני רק מביא לכם את הרמב״ם כדי שתשימו לב לכוזרי. ואני רוצה להגיד, בטיעון השלישי, דווקא פה מתגלה הכוזריות שבכוזרי. זה הנקודה. זה נקודה, לא רוצה להגיד יותר חשובה מאשר הנקודות הקודמות. רק זה נקודה יותר, יותר אופיינית, זאת אומרת, זאת שמצוויינת את אופי ההסברה הרוחנית של הספר הזה. מה שעל ידי הנקודה הזאת אתה יכול לעמוד על הנקודה של השיטה. במה שאני רוצה להנגיד אותה כביכול לשיטת הרמב״ם. לא, זה לא מחלוקת. תשמע, הכוזרי והרמב״ם, זה נושא גדול לפני עצמו להבין. בוא נגיד, בטח יש ביניהם מחלוקת, אבל זה מחלוקת כמו זוויות של הסברה. בעומק אפשר להגיד, הם מדברים מזוויות אחרות, אז הם מדברים על ממדים אחרים. אז בעומק העניין אין מחלוקת, רק למעשה יש מחלוקת. זאת אומרת, יש מחלוקת בהתייחסויות, אבל זה לא מהותי. במהות אין מחלוקת. אבל אני מביא פה את הרמב״ם כדי שתבינו את הפרספקטיבה הכוזרית. אז הרמב״ם לצורך העניין עכשיו לא מעניין אותי, כי אנחנו עכשיו לומדים כוזרי ולא לומדים רמב״ם. הנקודה של כל אופי הסברה של הכוזרי זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך החיים. הנפש, זה חוזר אל היסוד של דע נפשך מהי ובין כי היא תבינך. ופה התבוננות על הנפש עצמה היא נותנת לך את היחס החיובי לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם הוא מרצה את הדברים מצד השכל, לא מצד הנפש, הנשמה, החיים. אז מצד השכל הרמב״ם עסוק בדיוק כמו הכוזרי. נגיד לך, השכל, נראה לך, כל מה שאתה מדבר זה לא, שים מה שאתה יודע לומר ביחד לקדוש ברוך הוא זה את האמת. והאמת שמה שאתה אומר לא רלוונטי לקדוש ברוך הוא, וזה אחיזתך באמת. באמת זה הקדוש ברוך הוא. אז זהו, זה עניינך. ועל כן הקדוש ברוך הוא לא גשמי, אין לנו שום מושג בו, זה כל מה שאתה צריך לדעת. אבל יהודה הלוי בא לשים דגש על מימד עמוק יותר. הוא לא בא להסביר לך ברובד השכלי וממילא לחתום על מה שהרמב"ם אומר, אלא הוא בא להגיד לך, שים לב, אתה חי באלוקים, יש לך יחס חיובי לקדוש ברוך הוא, עצם החיים שלך זה היחס של הקדוש ברוך הוא. יהיו פה פרקים ארוכים ביסוד ההשגחה, פרקים שורות ארוכות ביסוד ההשגחה. אז רבי יהודה הלוי, החבר פה, יסביר עליך, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא משגיח, שים, אתה מתיישב, שם לב שאפילו להתיישב זה לא אתה עושה את זה. כי אם אתה תחשוב על כל מה שקורה במערכת הגופנית שלך רק בשביל לשמור על האיזון הזה שנקרא התיישבות, תגלה שאם אתה היית צריך להפעיל בצורה מודעת את כל העצבים שלך, את כל השרירים שלך, את האיזונים ביניהם, אתה לא מדבר לעשות את זה, אני אתה מתיישב לי בעיה. שים להם לאחד הוא קיבל שיתוף, עכשיו צריך להתיישב בצורה מלאכותית, הוא לא מסוגל לעשות את זה, או כמה קשה לו לעשות תנועה פשוטה של הליכה, זה נקרא השגחה. אתה רואה? יש לך משגיח עליך. כל פנים, אני אתן לכם בקצה המזלג, יש הרחבה הרבה יותר גדולה ממה שאני אומר פה עכשיו, אבל אני בא להגיד לכם את האספקט המיוחד. רבי יהודה הלוי בא להסביר לנו היחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא זה החיים. שים לב, החיים זה דבר גשמי, ואל תפחד. זאת אומרת, השלילה השכלית היא לא הנקודה העיקרית, היא רק באה להציל אותך מקיבעון ביחסך הבלתי מסויג לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה חי באלוקים חיים, העניין האלוהי הוא האלוה הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא חיי העולמים, המדריג את היצירה ומעלה אותה מן הדוממים אל הצומחים אל החיים אל המדברים אל ישראל, וזה העניין האלוהי, והוא לא גשמי. כי שים לב, הדבר הכי אינטנסיבי בך, הכי עצמי בך, הכי ישותי בך, הכי חזק בך, הוא לא גשמי. אז מה פתאום זה לא גשמי? עכשיו הוא ישלים את העניין. עכשיו הנפש היא לא גשמי, אבל עובדה שאם חיה משהו גשמי. אני זה לא כאילו אם אני, אבל החיות אלה שהם חיים אותם, המציאות עצמה היא פועל יוצא של הקדוש ברוך הוא. עץ ואבן ואבן ועץ וחי ומדבר בישראל, אבל הוא, זה נכון, בסדר, אין משהו יותר מדהים בעצם זה ששמענו את הדיבור האלוהי בעצם זה שאתה רואה שיש פה שמיים בארץ, בכל זאת יש לך הסבר? יכול להיות לך הסבר? אין לך הסבר, אבל זו עובדה. אז אני לא יודע שום דבר, וזה גם עובדה. זה אומר לי מה החומר שלי של אלוהים? מה פתאום? כן,
ואמר את זה מרגיש
כן,
הוא אומר ש ועלו עלו הוא רוח העולם ושל סוכת החיים וכן ככה העולמי. אז לפי מה שהרב הרגע אמר, אז צריך להגיד שועלו עלו הוא חיי העולם וכן ככה העולמי, ולא כמו שהרב אמר מקודם שהבורא הוא לא רוחני ולא גשמי, מה שהוא מתכוון להגיד כאן. זאת אומרת, לדברי הרמב״ם הוא באמת ההגדרה הזאת מתאימה, אבל לדברי הכוזרי ההגדרה הזאת לא מתאימה כאן.
לא הבנתי מילה מה שאמרת, עוד פעם, הכל מההתחלה לאט.
אם הבנתי נכון, הכוזרי מתייחס לבורא בתור, מתייחס אליו מעצם חייך, מעצם חיי הבן אדם, הוא מסתכל על אתה חי. וקישור חייך, וזה שאתה חי, אתה קשור לאלוקים. והרמב״ם נותן, ובגלל שהכוזרי אמר ככה, אז הוא אז לפי מה שאמרתי, הרב אמר עכשיו שיש את העניין הזה שהבורא הוא, הוא לא רוחני ולא גשמי.
לא. לא, לא רוחני ולא גשמי. מפה. א', זה פה העיקר נושא, זה לא גשמי. ב', הוא בא להגיד, שים לב, עצם זה שאנחנו שמענו אותו מדבר, זה שאנחנו רואים לוחות, אז זה לא... זה לא מחייב, לא מדבר על המציאות האלוהית עצמה. הנטייה להראות שיש ממדים לא גשמיים במציאות. כי באמת על ידי הממד הלא גשמי הזה במציאות, זה הדרך שלנו להתחבר לגדה הזו ברוך הוא. זה נטייתו להצביע על הממד הזה וממנו להופיע. כי הממד הזה הוא מאוד חשוב לו. כי הוא הקו הפנימי של כל הספר הזה כולו. מי החלום? והנפש והקו המנחה את אופי ההיסטוריה הישראלית וראיית כל המציאות כולה שהיא המופע של נפש העולם, רוח העולם, נפשו ושכלו וחייו, והוא חי העולמי. אז בואו רואה גם נפש האדם, זאת אומרת מה שנכון בעולם הקטן נכון באדם הגדול, ובאדם הגדול החיות זה האלוה. אז בואו רואה בעולם הקטן החיות זה הנפש, והנפש זה לא גשמי, זה לא לא גשמי. זהו.
איך הרמב״ם מתייחס לעובדה מהבחינה הזאת?
הרמב״ם לא היה שומע פה את המשפט הזה, היה מחייך ואומר, אין, הוא בטח בצד. רק, הוא בספרו לא היה מוצא את זה. זה לא הנושא שלו. אבל אני אומר ש... ייתכן שאני חוטא לרמב״ם, כי אחד מומחה ברמב״ם יראה לך את זה לשפרו. גם הרמב״ם מדבר על זה שכל העולם הוא, הוא איש אחד, ואלוה הוא נשמתו. אז הרמב״ם אומר בדיוק מה הוא זה. אבל מכל מקום, הממד הזה של החיות, המגמתיות, האידיאליות, הנשמתי, הרמב״ם לא מדבר על זה. אז הוא לא מדבר. הוא מבליע את זה. הוא מבליע את זה בצורה כזאת, ומוקד של ההרצאה, זה תארי השלילה. וכשהוא ידבר על יחסנו החיובי לאלוה, הוא יכתוב את זה בצורה כזאת שעד עצם היום הזה רוב המתעסקים וכתבי הרמב״ם, שלא לדבר הדוקטורים אבל גם תלמידי חכמים, לא מבחינים שלרמב״ם יש תארי חיוב ולא רק תארי שלילה. וזה כתוב מפורש, אבל הוא כותב את זה בצורה מפורשת שאנשים לא מבחינים בזה. טוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו הרמב״ם, רק לא מכעניין, הרמב״ם הכוזרי זה אותו דבר ממש, רק יש להם, הם מורים בכיתות שונות, אתה מבין? הרמב״ם מורה ביסודי, כוזרי מורה בתיכון, פועלים, אני יודעים שונים. אני רק לכם, אני אומר לכם, תשימו לב, זה לא הרמב״ם. לא מעניין אותי שזה לא הרמב״ם, אני מנסה להגיד לכם, זה הנקודה של הכוזר. כן. אומנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד הזה. אולם עם כל זה עלינו לומר, איננו יודעים כיצד נתגשם העניין. אם אנחנו חוזרים תמיד לאותה נקודה, זה כמו הנקודה של השחל באוצר התרופות. אתם זוכרים? הנקודה העיקרית. מי שהגיע אליו הידיעה האלוהית, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהית, הוא המאמין, כמו שדיבר. הידיעה האלוהית היא בעצמה העניין האלוהי, הנבואתיות, ספרת החיים. החיים עצמם, אתה מבין אותם? אתה יודע איך הם פועלים? אתה יודע לתכנן אותם? אתה יודע להנדס חיים? אתה יכול לקחת חומרים ולעשות חיים? אם יש החיים, אתה יכול לעשות עליהם מניפולציה. אתה יכול ללמוד מהם איך עובדים. אני יודע, כך חומר חי, תוכל... לא יודע מה. אולי. זאת איזה שכפו. אבל אתה לא, אין שום רציונליות למה זה צריך להיות, למה סדרי החיים הם כאלה. זה לא במסגרת הרציונלית, זה נתון שאין לנו הסבר למה ה-DNA צריך להיות A, W, T וזה, למה סדר, למה הפרט השרשרת הזאת זה מוטציה קטסטרופלית, למה? לא יודע, אין את זה. כל החוכמה שלי זה רק להבחין במה שיש ולכל על פי זה, אבל בוא לשאול למה זה ככה, למה יש לי ידיים, שני הכתפיים, ולא עוד אחד מהאוזניים. ולמה? לא יודע. אבל זו המציאות. ואין לי גם עניין להבין את זה. זאת אומרת, אי אפשר להבין את זה, וכל כל, כל המאמצים האינטלקטואליים לא יעזרו, וזה שזה לא מובן, זה לא עושה את זה פחות מציאותי. זו המציאות. הממד הזה של יחסנו אל העניין האלוהי עד כדי ספירת החיים הזאת, שזה מופיע אצלנו כדיבור, והדיבור הזה הוא יהיה דיבור, כן, אולי גשמי. על כל פנים, אנחנו שמענו אותו קורע את אוזננו, וזה ממשי. איך זה? לא יודע. ואני גם עניין לדעת. זה בדיוק שאני חוזר על הטיעון, זה בדיוק כמו שאני יודע איך זה, מאין יש יש, איך זה שיש עולם. ואין לי גם עניין לדעת. לו היה לי עניין לדעת, אז לא יכולתי לדעת, כי אפשר להוכיח לוגית שאי אפשר לדעת. אז זה מעלה לנו, אז אולי תשמע, אתה יכול להסביר את זה, אז כנראה זה לא, זה לא בכלל רלוונטי. אותו דבר גם פה, אנחנו לא יכולים להסביר את זה, ואם זה לא נעקם לא את השכל, לא נציב דבר בניגוד לשכל, ולא נחליט החלטות אבסורדיות. סימן שהמקור הוא מסוג משהו נוצר, משהו מייצר. מה פתאום? לא. איננו יודעים כיצד נתגשם העניין ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו. לא העניין הרוחני, כי מי זה בא מקור אלוקי והיה לו איזה עניין ועכשיו הופיע משהו גשמי, זה כל מה שאנחנו יודעים. ואנחנו יודעים אם ברז האלו הדבר שעד אותה שאל לא היה במציאות, יש מאין, או שהשתמש לשם כך לדבר מיני מוצאות, שראה לא אינו חסר את היכול לא לכך ולא לכך. אנחנו לא יודעים, וזה לא משנה לנו. בדומה לזה אנחנו אומרים כי הוא התברך ברא את הלוחות וכתב אליהם תו חרות, כדרך שברא את השמיים כוכבים, רוצה לא בלבד. אז כמו שאמרנו, מה כל כך מדהים בלוחות הכתובות? מה עצם מציאות ירח פחות מדהים? מה עצם מציאות אבן שאתה סתם מרימה מהאדמה פחות מדהימה? למה יש אבן? למה יש חוק? איך הסברים? הדברים הכי אינטנסיביים וקרובים לחייך כל הזמן. וזה ברור שהמעבר הזה ממה שהוא למעלה מהמושג שלנו, מושג האלוהי, אל מערכת המושגים שלנו, אנחנו קוראים לזה נעשה ברצונות של הקדוש ברוך הוא. כי אם לא היה פה רצון שעשה את זה, אז מאיפה יש את זה? אז ככה אנחנו אומרים, בלי שאנחנו מבינים את משמעות הקונקרטית של העניין, הוא ברא, הוא עשה, הוא אמר, הוא דיבר, הוא רצה את העניין, רצה אלוהה, ונתגשם בשיעור שבחר בו. נתגשם מה שנתגשם.
הכתב, לא?
סליחה?
הכתב התגשם. בתחילת
הכתב לא התגשם. משהו התגשם בכלל להיותו לכתב.
אז מה נתגשם פה?
לא? עזוב את הכתב. היה עין, נכון?
לא, אתה משפט מילולית, אני מבין את הרעיון.
נתגשם?
כללי.
נתגשם. ויש לך. מציאות גשמי. מה נתגשם? לא יודע, העין נתגשם. או שזה יש, לא יודע מה. זה גם לא נמצא לנו. זה מה שאומר. אני יודע, אם השתמש משהו נמצאו, או ברע מעין. לא יודע. אבל רצה, ויש לך גשמי, זהו. ובשיעור שבחר בה ובתכונה שרצה בה, וכך נחרט הכתב והלוחות בצורת עשרת הדיבות. ועל דרך זו אנו אומרים כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות שעומדות ממינם ומשמולם, וביניהם מסילות מסודרות ורחבות מיבשה שטוחה, למען יקרו ללכת ולא תעבור ולא יקרו. הנה קריאת ים סוף והקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה הפועל כל אלה בלא שיצטרך לכלים לסיבות אמצעיות. יש כל מיני גישור שהם יבואו ויסבירו, תראה היה שם רעידת אדמה והיה סטייה של זה כוכב שבט לכת, משהו בא לבקר פה בכדור הארץ, עשה גאות קפיצית, עשה זה טוב. אז אם הגישות האינטליגנטיות האלה, האם עושות את זה ליותר רציונלי מאשר, זאת אומרת, זה היה צריך הסבר, אבל למה יש ולמה יש חוקים? אתם ספגתם את זה? יש לכם הסבר על זה? לא אותו מאורע נדיר, המאורע תדיר, יש לו הסבר שום, אז זה לא מטריד אתכם. יש. אז אם זה לא מטריד אתכם, אז מה פתאום, מה פתאום שזה מסובך? זאת אומרת, זה שיהיה קריאת ים סוף או הופעת הלוחות, בלי כל ההסברים שאתם באים לתת פה קביים לקדוש ברוך הוא, מה זה קוק לתמיכה שלכם? כדי שצליח לבצע את הביצועים שלו. במה זה יותר מסובך מאשר שיהיה את יש? אז זה טיפשות, זה פשוט גישה מטופשת שהיא מפתחת, זאת אומרת, מחיה על בסיס עיוורון שכלי מאוד מאוד בוטה, חוסר תשומת לב לממד הכי קרוב, הכי ממשי והכי מיידי בכל שנייה של החיים, הממד הפלאי הזה שאין לה מה לומר על זה, זה מתעלמת, זה פתאום בא לפתור כל מיני בעיות תיאולוגיות.
אבל העמדה הזאת, אחרי שהיא קיבלה כנתון שיש את היש, היא חקרה את החוקים, על בסיס מה שיש, היה מחקר לגבי החוקים, ויש חוקי כבידה ויש חוקים.
אז יש לה הנחה שרירותית שמשום מה קיבלה, וזה קרה משהו שלא ניתן לסבר פעם, וזהו, ויותר זה לא יכול לקרות. יש לו הוכחה לזה? אתה מטופשת.
יש הבנה שיש את... האדם למד את... המדענים למדו את החוקים במציאות, ראו שיש גרביטציה, ראו שעכשיו המים לא יכולים... או לא יודע, חוקים פועלים שם, שהמים לא יכולים בלי ליפול, ולכן עכשיו זה מפליא שבתוך המציאות הזאת שהם לא יכולים להסביר אותה, יש איזה משהו עוד יותר שהם לא יכולים להסביר, כי...
אותה, הכל נעוץ מטיפשות אהבה שהיא מניחה דבר שאין לו שום בסיס רציונלי, שום דבר, והוא שמאחר שיש לך איזה חוק והוא יציב, אז הוא לא יכול להשתנות. עצם מציאותו של החוק, למה בכלל יש חוק ומה נותן את היציבות לחוק, אין לך שום הסבר לזה. מי אמר בכלל שצריך להיות חוק? זה שאתה רואה שעל פי רוב זה ככה קורה. אבל שים לב, זה בעצמו, זה שזה מתמיד, זה נס מתמיד. למה זה מתמיד? מה גורם לחוק להיות חוק? זאת אומרת, אני מגלה חוק, כל הכבוד לך שאתה מגלה חוק. למה יש חוקים? זה שאלה מתמדת. אם אין משהו שבכל רגע ורגע מקיים לך את החוק, וההחלטה שיש חוק, שהחוקים הם זהו, לא יכולים להשתנות. תראה, זה החלטה על חומר כדור, מה שנקרא, על עולם כדור. הסתבכנו פה באותם בעיות שכבר סוגיית העולם הכדור, אז או רציונלית או בהרצאה עמוקה יותר של גוזרי, לא מקובל, זה העמדה המטופשת של היוונים הקדומים, זה בדיוק מה שנמצא במוח של המדענים, אותה עמדה. זה פשוט לא מקובל, לא. לא מקובל על קדמות העולם, לא מקובל על העמדה הזאת שלא יכול להיות ניסים, כי זה, אבל צריך לשים לב להרצאת הדברים פה, כי ההתעלמות מהממד הזה של אפשרות הניסים, זה התעלמות מהממד הזה שהמציאות היותר טבעית היא דבר לא מוסבר כל הזמן. ואם כל הזמן אין לך הסבר, אז איך אתה יודע מה מאלץ את ההחלטה הזאת שזה מוכרח להיות כך? נדמה לך, זה הכל, נדמה לך, חלמת, אז בחלם שלך זה מוכרח להיות כך. אז הנה, אין לנו הסבר, אבל הכל הוא בלי הסבר, אז זה מצטרף לרשימה האינסופית שדברים בהסבר שכל הזמן אנחנו חיים איתה. אז דווקא בזה, זה מוכרח להיות עם הסבר? לא, אנחנו לא צריכים להיות עם הסבר. אם אנחנו חיים עם העובדה שיש עצים ואבנים ולא מחפשים לזה הסבר, אז נחיה גם עם העובדה שעוד אחד באין קץ ביליוני המאורעות, גם לא לא היה הסבר. לא. כן.
אז לא צריך להסביר שום דבר.
לא נכון.
אתה יכול לטעון...
לא נכון.
אדם איתן
לא נכון.
תפת שלי אף, אבל זה לא רצון, אתה גם לא יכול להסביר למה תפת שלו לא אף, אז מה?
לא הבנתי.
בן אדם כן. יכול לטעון דבר שהוא נוגד את החוקים, את הרציונל המדעי או מה שלא יהיה, ולפי מה שאמרנו עכשיו, והוא לא יכול לטעון שזה לא הגיוני, שזה לא קרה. למה? כי אפשר, כי גם מה שקורה כל הזמן הוא לא הגיוני, לא ניתן להסבר. אבל יש לך...
אז מה? אז מה? במקום הזה אנחנו לא נתייחס ברצינות לדבריו. למה אני לא מתייחס ברצינות לדבריו?
למה אני חושב להתייחס ברצינות לזה ש... לא יודע מה, משהו שלא ניתן להסבר. יש רצון הגיוני להמעיט את הדברים הלא ניתן להסבר, במיוחד אם הם לא מתמידים. מילא הגרביטציה נפלת מתמיד, בסדר, אני לא יכול להסביר את זה, אבל בן אדם בא סתם טוען עם טענות של דברים אחרים שהם לא רציונליים, כן, אני רוצה להמעיט את החוסר רציונליים.
זה יפה, אין שום בעיה, זה באמת מגמה גם כן של הקוזרי, הוא לא התנגד לזה. רק פה, עד רבה, בוא אני אתפוס אותך במילה טובה שאמרת פה, נכון? כאשר דברים לא מתמידים, אנחנו לא מתייחסים לזה, זה נקרא מקרה. אבל עסוק פה, רבי יהודה הלוי, נסביר לך על מימד מתמיד, זה בדיוק הנושא. הנושא הוא ספירת החיים של עם ישראל, מימד יותר מתמיד, אולי זה החוק היותר חוקי בכל החוקים כולם, זה העניין האלוהי בעצמו. העניין האלוהי זה העניין המגמתי, והוא נותן את רישומו באופי חיים ההיסטורי של עם ישראל. עכשיו שים לב שיש פה שלשלת של תופעות, והקו המתמיד שבהם הוא הנקודה הזאת האי-טבעי. על כן, תראה, הוא אומר את זה, תראה, בסוף הסתבר שעל זה סיבר, השתמש בזה חומר,
יכול להיות.
רק עכשיו זה לא מעניין אותנו, כי אני עכשיו עסוק להסביר לך עניין אחר. לא עסוק פה עכשיו לבוא לעשות מחקר איך הוא עשה את התרגיל הזה. זה לא נושא. נושא שלי להסביר לך, תראה, יש פה עניין אלוהי, והוא הולך וכולל את כל הממדים, ואל תחשוב שזה משהו רוחני ותו לא. לא, זה משהו גשמי. וזה פלא בדיוק כמו פלא המציאות. כי אני אסביר לך שספרת החיים של עם ישראל, הוויית החיים של עם ישראל, זה כמו ההוויה של הבריאה עצמה. הדת שלנו זה לא דת. זה כמו... כי בריאת... זה אקט של בריאת העולם. ובריאת העולם זה אקט מתמיד. והאופי הזה הוא מתגלם. זהו, זה הנושא. אז עכשיו, האובססידות, רגע, איך זה יכול להיות... או שתמצא איך זה יכול להיות, ששלא תמצא איך זה יכול להיות. תבין עכשיו את ספרת החיים הכללי, זהו, זה הנושא. עכשיו, והיה, אני אומר, אתה רואה? היה לנו לוחות אבן. ואם היה לנו לוחות אבן, אכן יש אלוהים, אכן יש... לא, זה לא הנושא, זה חוזר לשאלה שלא עד מתחילת שיעור, לתפסות שלנו לשאלה הזאת. לא, מה להוכיח לך עכשיו, אם זה היה סימן ממכאן ואילך אני צריך לצאת לדברים, זה לא הנושא. אז בסדר, אתה רוצה לפקפק במציאות, זה, בעובדה הזאת, זה לא הנושא. אני לא מביא את זה כראיה. אני מסביר לך, תראה, הסיפור הזה הוא תואם את כל אופי החיים שלנו. ואין לי עניין עכשיו, ספרת החיים המגמתית, העניינית, הניסי, זה הנקודה המעניין. ועכשיו לא מעניין אותי בדיוק להבין איך זה היה. זו גישה עקרונית שרוצה להבין כל דבר, תבורך.
טוב, לאן הגענו? בסדר, באמת היא צדיק א', אין הרבה מה להוסיף. הנה הוא אומר, אני אין מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. לא יודע איך קרה, מה אני אגיד לך עקרוני? לכן קרה הצורה המוקם שלך לצייר. חולה בדינו זה שכל משרת המעמדות ההם נתאמת לו הדבר, כי הדבר בא מלפני הבורא בלי אמצעי. ספרת החיים, כיוון שחיים בגובה הזה, חיים בקשר העניין האלוהי, ואני לא צריך לזה שום ממדים נמוכים מזה. ביות כולל דומים לבריאה הראשונה וליצירה הראשונה. והנקודה היא עוד פעם, הערך האידיאלי של העניין. ועל זה כך, תקבע בנפשות, האמנה והתורה תלויה בה. תבין, התורה, שהיא כל כולה ההמשך של אותה ספירה, זה הערך של מה שמתגלה על ידה. וגם האמנה, שעולם נברא, שעולם בראו, בריאה ראשונה. שוב, בריאת העולם זה לא עניין טכני, אלא תבין, ערך המציאות הוא גילום של הרצון האלוהי. זה הנקודה שאותה אני עסוק להסביר. כמו שהוא לפנינו, שבדרך זו ברא את הלוחות, המערכת, אומר, ואז תראו בנפש המעין לספקותיו של הפילוסופים ושל בעלי הקדמות.